הפרשות החשובות בתורה היא באמת פרשת ויחי שחותמת את ספר בראשית, שבפרשה הזאת אנחנו בעצם פוגשים בפעם הראשונה בצורה יותר מפורטת. הפעם הראשונה ממש הייתה בפרשת ויצא, אבל הפעם הראשונה בצורה מפורטת אנחנו פוגשים את הברכה שיעקב מברך את 12 השבטים. וכידוע, 12 שבטים בעם ישראל, 12 זוויות, 12 בחינות, 12 צדדים, שכולם צריכים לצאת אל הפועל, כשכל שבט יש לו את התפקיד שלו, את הפונקציה שלו, לאורך כל ההיסטוריה. כמובן, בשורש הכל, במגמת הכל, הממד הכלל ישראלי שהוא מעבר לחלוקה השבטית, אבל בכל אופן, כל שבט יש לו את הממד שלו. בשנים האחרונות בשיעור הזה, כל שנה דרך המפרש שבו אנחנו, שדרכו אנחנו לומדים, אנחנו מנסים לגעת בשבט מסוים. בחרנו השנה בעקבות המשך חוכמה לעסוק קצת בשבט יהודה. שבט יהודה הוא כמובן שבט מרכזי מאוד, הוא השבט שזכה למלוכה, יהודה, דוד, משיח בן דוד, וננסה להבין לפחות לפי החלק הראשון של הפסוק הראשון והפרשה שלנו, מה הייתה הסיבה שבגללה יהודה זכה למלכות. זאת שאלה חשובה. אם אנחנו ננסה להבין את הסיבה שבגללה יהודה זכה למלכות, יכול להיות שאולי נבין מה הם בעצם הקריטריונים למלכות, ואולי גם נוכל להבין לפחות לפי הכיוון שנלך היום, מה חסר, מה חסר לנו היום? למה אנחנו מרגישים היום? ומרגישים, אנחנו רואים שישנה חולשה לא פשוטה בהופעת המלכות הישראלית ביחס לעצמה, ביחס לאומות העולם וכו'. אז בואו נקרא את הפסוקים שיעקב אבינו מברך את יהודה, והיום אנחנו נתמקד רק בחלק הראשון של הפסוק הראשון. יהודה, אתה יודוך אחיך. ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ קריה וחלבי מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה, שבט לשון שלטון, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקט עמים וכו'. החלק הראשון שמופיע כאן בפסוק ביחס ליהודה, זה שהאחים מודים ליהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך. אם אנחנו נזכר בפרשת ויצא, אז שם אמרה לאה, הפעם עודה את השם. כלומר, שבט יהודה זה שבט שכלפיו יש לנו הודעה. אנחנו מודים. אז בפרשת ויצא, לאה מודה להשם על כך שהקדוש ברוך הוא נתן את יהודה. ופה בפרשת ויחי, האחים מודים ליהודה. מה הם מודים? יהודה, אתה יודוך אחיך. מצד מה הם מודים? אומר הפסוק, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. טוב, אז הפסוק הזה, המבנה שלו קצת מוזר. כי אם אנחנו מתחילים במשפחה, אחיך, בני אביך, מדוע פתאום באמצע הפסוק מופיע ידך בעורף אויביך? מה ירמיה היה כתוב? יהודה, אתה יודוך אחיך, השתחוו לך בני אביך. אלא כנראה שהנימוק שבגללו האחים מודים למלכותו של יהודה, עד כדי כך שבני אביו משתחווים לו, היא, הנקודה היא, שידו בעורף אויביו. בואו ננסה להיכנס למשך חוכמה, נקדים איזושהי הקדמה שלא נעסוק בה היום, רק שנדע נקרא את המידע הזה, כדי שאולי פעם יידך זיל גמור, וננסה להיכנס לסברה לפי המשך חוכמה, לסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא ביהודה למלכות. אומר המשך חוכמה במקום מספר 3, ידך בעורף אויביך השתחוו לך בני אביך. בתוספת הברכות נאמרו טעמים מפני מה זכה יהודה למלכות. רק בשביל השלמת המידע, כדאי להכיר את התוספת הזאת, אז לפנינו בדף במקום מספר 2, הגמרא שם מביאה דיון בין רבי טרפון לתלמידיו, רבי עקיבא לתלמידיו, וכו'. ושם, בתוך הדיון הזה בין רבי טרפון לתלמידיו, אז אומרת התוספתא כך, מפני מה זכה יהודה למלכות? כך שואל רבי טרפון את תלמידיו. אמרו לו, מפני שהודה בתמר. כלומר, לפי התפיסה הזאת, התכונה הבסיסית שבגללה יהודה נבחר למלכות, זאת, לפי הפשט, קודם כל צריך לפתח את זה, להעמיק בזה, להרחיב את זה, אבל לפי הדעה הזאת, שתלמידיו של רבי טרפון, הסיבה שבגללה, התכונה שבגללה, יהודה נבחר למלכות, זה שהוא יודע להודות על האמת, גם כשהאמת היא מרה מאוד, וקשה מאוד, ונוקבת מאוד. והוא ישלם על זה מחירים. אדם שנמצא בדרך כלל בתפקיד של שררה, בתפקיד של שלטון, אז הוא יכול להעיז לא להודות על האמת. כי הוא בעל הבית, הוא קובע, הוא יכול ליצור איזושהי הסוואה ביחס למעשים שלו. התכונה הבסיסית לפי הדעה הזאת של תלמידיו של רבי טרפון, שיהודה זוכה למלכות, כי יש לו הודעה על האמת, דווקא מפני זה, מי שיכול להודות על האמת, אז הוא גם יכול להיות מלך על ישראל, כשצריך להודות על האמת, הוא יודע להודות על האמת, למרות מעלתו ותפקידו. טוב, זו דעה ראשונה, לא, אנחנו לא ניכנס לכל התוספת, רק כדאי להכיר את הנתונים. אז לפי הדעה הזאת, יהודה זכה למלכות מפני שהודה בתמר. מודה על האמת, גם אם היא מאוד קשה. טוב, הגמרא מביאה, התוספת מביאה עוד, נקרא לזה מסע ומתן בין רבי עקיבא לתלמידיו, וגם הם אמרו, מפני מה זכה יהודה למלכות, דילגנו כמה שורות, מפני שהודה בתמר, נדלק כמה שורות, ואז שאלו, וכי אמר להם רבי עקיבא, וכי נותנים שכר על העבירה? יהודה שעבר עבירה ביחס לתמר באופן פשוט, על זה קיבל שכר את המלכות? אלא, אמרו לו, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהציל את אחיו מן המיטה. כלומר, כשיהודה הציל את יוסף מהמיטה, אחריות, אחריות חברתית, זה מה שבעצם מאפשר, או זאת התכונה הבסיסית שבזכותה אתה יכול להיות מלך. טוב, שואל התוספתא, אמר להן רבי עקיבא לתלמידים, דיה להצלה שתכפר על המחירה. אם כן, ההצלה, זה שיהודה הציל את יוסף, זה מה שיכפר על המחירה, אבל עד כדי שיקבל מלכות. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני הענבה. שכשיוסף מתעקש לקחת את בנימין, בפרשת ויגש, ויהודה נועם את הנאום הגדול שלו מול יוסף, אז אומר יהודה, אני מוכן להיות במקום בנימין, ואתה ישב נא עבדך תחת בנימין. אם כן, התכונה החשובה למלכות היא תכונת הענבה. והדעה האחרונה, נדלג מקוצר הזמן, רק כדי להכיר את הנתונים כמו שאמרנו, והדעה האחרונה, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות, אמרו להם ללמדנו רבנו, אמר להם מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא כשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד, זה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה, נדייק לסוף, זה מה שנאמר, הייתה יהודה לקדשו, יהודה קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, לפיכך ישראל ממשלותיו. הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו, כלומר מה שזיכה את יהודה בממשלה, במלוכה, בשלטון, במלכות, זאת התכונה של קידוש השם. אם כן, ארבע תכונות. או נגיד הודעה על האמת, או אחריות חברתית, או מידת הענבה, או היכולת לקדש את השם. טוב, המשך חוכמה מרשה לעצמו, למדרגתו, לתת נימוק נוסף, בנוסף על ארבעת הנימוקים האלה, לפי פשט הפסוק שהזכרנו מקודם, הוא הפסוק הראשון שלנו, מדוע יהודה זכה למלכות. ובנקודה הזאת, לפי הכיוון הזה, אנחנו נרצה ללכת היום. אז נחזור שוב. ידך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך. בתוספת הברכות נאמרו תמים מפני מה זכה יהודה למלכות יויין שם. אומר המשך חוכמה, ואולי ייתכן עוד, כי בשמואל פרק א', סליחה, שמואל א', פרק תדבר, נאמר, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלעים 200 אלף רגלי ועשרת אלפים איש יהודה. אולי ניכנס רגע לפסוקים כדי לראות את הדברים. בצורה מדויקת. שמואל מצווה את שאול לצאת למלחמה מול המלאק ולהשמיד את המלאק באופן מוחלט. נקרא רק את הפסוקים. ויומר שמואל אל שאול, תחילת פרק תדבר, ויומר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשכך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה לך ועיקית את המלאק, ואחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. ועמדת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. אם כן, שמואל מצווה את שאול להשמיד באופן מוחלט את המלאק וכל מה שקשור אליו. ואז מה קורה? וישמע שאול את העם. שאול עכשיו מתחיל לאסוף את החיילים למלחמת עמלק. מי בתוך הקואליציה של, של החיילים האלה של מלחמת עמלק? וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי, אם כן העם 200,000 חיילים, ו10,000 את איש יהודה. אם כן יש 200,000 חיילים שנקראים העם, ועוד 10,000 משבט יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל וכו'. ואז כידוע, ויתפוס את הגג מלך עמלק חי ואת כל העם מחירים לפי חרב. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר וכו'. מי חמל? לא כתוב ש10,000 אנשי יהודה חמלו. כתוב שאול וכתוב העם. כלומר, אם הקואליציה הזאת בעצם היו בה שלושה מרכיבים, שאול, העם ושבט יהודה, אני חוזר שוב, וישמע שאול את העם, 200,000 חגלי וכו', ו10,000 את איש יהודה, מי חמל על עמלק? שאול והעם. ומה עם שבט יהודה? הם לא חמלו על עמלק. נו, אז למה הם בסופו של דבר לא הרגו את עמלק? כי כנראה שאול הוא המלך, לא רצו לקבוע בכבוד המלך, וכנראה ש200,000 העם זה יותר משמעותי, פי 20, מאשר 10,000 אנשי יהודה, עם כל הכבוד אנשי יהודה. אבל הם מצד עצמם, אם היינו מבודדים את אנשי יהודה מתוך הקואליציה הזאת, הם היו באמת גומרים את הסיפור עם עמלק. אומר המשך חוכמה, אם נדייק בפסוק הזה, ואולי ייתכן עוד כי בשמואל א' תדווה, וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 איש יהודה, ולבסוף כתיב ויחמול שאול והעם, ונראה כי האח העם חמל. אבל מספר אנשי יהודה, כפי שיכלו, החרימום בלא חמלה. אם כן, מי שחטא בעמלק זה שאול והעם, אבל לא שבט יהודה. ולכן, כיוון שלא חטאו בעמלק, זכו במלכות. אם כן, מהי התכונה שנדרשת ממלך? לא למחול, כשצריך לא למחול. תכף נראה שזה הרבה יותר חריף. להיות אכזרי על אויב כשצריך להיות אכזרי. אבל תכף ננסה להבין מאיפה נקודת האכזריות הזאת נובעת. מאיפה נקודת האכזריות הזאת נובעת. וזה שאמר, משום שידך בעורף אויביך, יהודה, אתה יודוך אחיך. למה? כי בך יש תכונה מיוחדת. מה התכונה? שאתה יכול, בלי למצמץ כמו שקוראים לזה היום, לאחוז בעורף אויביך, בצד האחורי של אויביך, ולגמור את הסיפור, כשצריך לגמור את הסיפור. ידך בעורף אויביך, ומתוך התכונה הזאת, השתחוו לך בני אביך. אם כן, התכונה הנדרשת למלכות, אם נתחבר לתוספתא, היא לא רק תכונת הודעה לאמת, היא לא רק תכונת, נקרא לזה, הענווה, היא לא רק תכונת קידוש השם, היא לא רק תכונת האחריות החברתית, אלא התכונה של היכולת להתמודד עם רשעים בעולם. וכדי להתמודד עם רשעים בעולם, לפעמים צריך להיות תקיף, תקיף מאוד, אכזרי. לדעת לתפוס את האויב בעורף שלו ולהשמיד אותו. זה לפחות לפי המשך חוכמה. ולכן, כיוון שלא חטאו בעמלק, זכו במלכות. אומר המשך חוכמה, ונכון. הפירוש הזה שלי אומר משך חוכמה, הוא נכון, למרות שלא אמרו בתוספתא. וזה שאמר, משום שידך בעורף אויביך שלא תחמול על עמלק, לכן השתחוו לך בני אביך. וזהו שתי מצוות, אלה שני המצוות, לפני המצווה השלישית, להעמיד, להקים בית הבחירה, לבנות בית המקדש, שהמלך מצווה עליהם, להחריט זרו של עמלק, ולהקים להם מלך. רק מי שיודע להחריט זרע עמלק, אמנם עמלק זה דין מיוחד, אבל מבחינה מסוימת לא רק עמלק, אלא היכולת להתמודד עם האויבים בכלל, וכשצריך תקיפות, שצריך נחרצות, שצריך נקימה, שצריך אכזריות, אז לדעת לעשות את זה, זה מה שזיכה את יהודה במלכות. עכשיו, אני מסכים שכשאנחנו ככה שומעים את הדברים האלה, זה קצת ככה גורם לנו לאי נוחות. אכזריות? אכזריות זאת מידה רעה. לכאורה, אם אנחנו ננסה לחבר את הדעה הזאת של המשך חוכמה לתוספתא, זה נראה בדיוק הפוך. התוספתא אומרת ענווה, התוספתא אומרת להודות על האמת. איזו רגישות, איזו עדינות. פתאום מידת האכזריות היא נתפסת לכאורה כהפוכה לחלוטין ממידת הענווה וממידת למשל ההודעה על האמת. אז אם כן, למה אנחנו צריכים, למה מלך בישראל צריך להיות אכזרי? או לפחות לא לחמול? אז ההסבר הפשוט היינו יכולים לחשוב, כפי שמופיע במקור מספר 5, באגרות ראייה, הרב קוק, אגרות א', אגרת פייטט, אגרת מפורסמת, אגרת ארוכה שם הרב עוסק בהרבה נושאים. באחד השלבים של האגרת, הרב מטפל בסוגיית המלחמות. איך צריך להתנהל במלחמה? אומר הרב, וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, הרי לא לשכוח, המלך, התפקיד המרכזי שלו זה מלחמה, מלחמה מול אויב. כמו שהרמב"ם אומר, הלכות מלכים ומלחמותיהם. הלכות מלכים לא נקראות רק הלכות מלכים, הלכות מלכים ומלחמותיהם. מלך אחראי לא רק לתפקוד פנים חברתי, כלומר כלכלה, רווחה, מלך אחראי אולי בעיקר על יחסי החוץ, אם זה פוליטיקה, אם זה ביטחון. אז הלכות מלכים ומלחמותיהם, חלק אינטגרלי מהופעת המלוכה זה מלחמה. זה לא חידוש, זה מלך. מלך צריך לדעת להילחם עם אויב. אומר הרב, וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, זאב ערב זה כנראה ביטוי לזאב שהוא זאב אכזרי מאוד, שהוא יוצא בערב, בחושך, בחשיכה, בעלתה, כשאף אחד לא רואה וכנראה הוא מתנהג באכזריות. אז בשעה שהשכנים שלנו הם בחינת זאבי ערב, אז אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, לא רק שאנחנו מצווים להילחם, ומלחמת מצווה היא מלחמה מהתורה, דאורייתא, עד רבה, לפעמים צריך, כי אין ברירה לכאורה לפי השלב הזה כרגע, ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים גם על ידי הנהגות אכזריות. לפעמים היה צריך המלך להתנהג בצורה אכזרית מאוד כדי להטיל פחד על הפרעים. מזכיר לנו קצת את שמעון ולוי בשכם. לפעמים צריך לעשות מעשה קיצוני, אנחנו רק שיהיה כאן ברור, אנחנו לא פוסקים פה הלכות, מה היום, מה לא היום. זה הלכות מדינה, זה הלכות ציבור, זה מה שאנחנו מצפים שיקרה מתישהו ויהיה בצורה מאוזנת ומדויקת, מכוח שם השם, ותכף נדבר על זה. אבל זה המצב המתוקן, זה לא שעכשיו כל אחד מאיתנו הולך ועושה מעשה חס ושלום. לא, שיהיה ברור, כדי שתהיה פה טעות. לכן עד רבה, מלך בישראל, היה מוכרח מאוד גם להפיל המהר"ל כותב, למה הזכרתי את שמעון, את שמעון והלוי במעשה שכם, במעשה דינה? כי המהר"ל כותב שהמאבק בין אנשי שכם לשמעון והלוי הוא היה מאבק של עם בעם. כך אומר המהר"ל. ולכן כשעם נאבק בעם, אז יש מקום לעשות מעשה כזה. עד כדי כך. ולכן עד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. בואו נזכיר אולי שתי דוגמאות ועוד דוגמה שלישית שהיא קצת משונה, אבל היא אולי יותר עמוקה. קודם כל, ספר יהושע. דוגמה ראשונה, כשיהושע יוצא למלחמת המלחמה בחמשת מלכי הדרום, אז הם מתחבאים במערה כידוע, נקרא רק את הפסוק שלנו, ואז, ויהי כי הוציאם את המלכים האלה, פרק י' ספר יהושע, פרק י' פסוק כ"ד, ויהי כי הוציאם את המלכים האלה ליהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל, ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צברי המלכים האלה. חמשת מלכי האזור, מלכי הדרום, איזה גודל, איזה כבוד, איזה עוצמה. קורא יהושע לקצינים, לקציני צבאו, ואומר להם, תשימו את הרגליים שלכם על הצוואר שלהם. וכך הם עושים. ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. ויאמר עליהם יהושע, זה סוג של ביזיון, שהקצינים שלך שמים את הרגליים על הצוואר שהוא הכוח. הצוואר הוא תמיד, כן, הכתפיים, הצוואר זה הדרגות, זה העוצמה. ואומר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה השם לכל אויביכם אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכן, אחרי הביזוי הזה, ויקם יהושע אחריכן, וימיתם, ולא הספיק בכך, לא הסתפק בכך, ויתלם על חמישה עצים, והיו תלויים על העצים עד הערב. אם כן, שימת הרגליים על הצוואר, הקאה, מיטה, כליה עד הערב. ויהי לעת בוא השמש, ציווה יהושע ויורידום מעל העצים, וישליחו מן המערה שנחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, דוד המלך, שתי דוגמאות, אבל נגיד, אני קורא בספר שמואל ב' פרק ח', ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים ויכניהם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים, ויך את מואב, וכשהוא מכה את לוחמי מואב, וימדדם בחבל אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות. דוד המלך לקח את, נקרא זה, חיילי מואב, והתחיל למדוד את הגובה שלהם. חייל שהגובה שלו היה כאורך שני חבלים, מיטה. חייל שהגובה שלו היה חבל אחד, כלומר קצת יותר נמוך, להחיות. זה קצת אכזרי. אם ניקח דוגמה מזעזעת מאוד, דוגמה נוראה. מה? שופטים א', אבל זה קצת שונה. כי שם, מה? שם לרחב ובענה, זאת דוגמה נוספת, רחב ובענה, בני רימון הבארותי, שהרגו את ישבושת נכדו של שאול, בנו של יונתן, שהיה נכה, והביאו את הראש שלו לדוד המלך. אז הוא, מצד כבוד מלכות שאול, שומע את זה, אתם לא מתביישים להרוג את נכדו של שאול המלך, אז מצד כבוד המלכות של שאול, הוא מקצץ את בעונות ידיהם ורגליהם. זו דוגמה קצת שונה, כי לא מדובר כלפי אויב, אלא אפילו כלפי עצמנו, חס ושלום. עד כדי כך, מקצץ בעונות ידיהם ורגליהם. טוב, נסתפק בדוגמאות האלה. מה אנחנו רואים? שלפעמים, בשביל הופעת כבוד מלוכה, צריך להתנהג בצורה אכזרית. מדוע? לפי מה שנראה כרגע כפשוטם של דברים, כי פשוט אין ברירה. היות וכל הגורמים מסביב מתנהלים באופן הזה, אז אנחנו צריכים להתנהל כמוהם, כדי שיבינו שהם לא יכולים להרים עלינו ראש. לכן אומר הרב, אני חוזר שוב לחמש, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב, ממש רק ישראל לא יילחם. אי אפשר היה כלל שרק ישראל לא יילחם. שעה זו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שריתם, ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. לעתיד לבוא, לא נצטרך להתנהג באכזריות וגם לא נצטרך להילחם. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. אבל לא לדחוק את השעה. אוי ואבוי אם אנחנו נדחוק את השעה, כלומר נתנהל באופן עכשווי, כלומר בזמן העכשווי, כפי שצריך להתנהל בתקופה העתידית. להיות משיחי, אבל להיות מפוקח. איך צריך להתנהג מול אויב אכזרי בתקופה האהובית שבה אתה חי? אבל לא לדחוק את השעה. אומר הרב יותר מזה, ודע שבהלכות הציבור, יש הבדל בין הלכות יחיד להלכות ציבור. מה שחזל אמרו, בהלכות יחיד תהיה חסיד, בנוסף לצדיק, זה בסדר. אבל בהלכות ציבור, התורה לא דחקה את עם ישראל לחסידות. כי בהלכות ציבור זה תלוי מול איזה אויב אתה מתמודד. אז מול אויב פראי, מול אויב אכזרי, אתה צריך להתנהג כמותו. אבל תכף נראה שזאת התנהגות שונה מההתנהגות שלו. זה לא בדיוק כמותו. ודע שבהלכות הציבור לא החמיר התורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. מפני שאז הייתה החסידות הכללית, כלומר הכלל ישראלית הציבורית, נעשית דרך קבע וחובה. ואתה לא יכול עדיין להתנהג כרגע, בשלב הזה של ההיסטוריה מול עמים כאלה פרעים ואכזריים, בצורה הזאת. אני מדלג חצי משפט, וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. של התנהלות במלחמה, שהיא התנהלות קצת יותר תקיפה, קצת יותר אכזרית. טוב, אז לכאורה נראה שיהודה זכה למלכות כי יש בו מידת האכזריות, והוא נצרח למידת האכזריות כי פשוט אין ברירה. אין ברירה אלא במצבים היסטוריים מסוימים צריך להתנהג עם אויב לפי הנוסח שלו, לפי הסגנון שלו. אבל כנראה שזה קצת יותר עמוק כמו שאמרנו עכשיו. בואו נתקדם טיפה. המשך חוכמה בעוד מקום אחד לפחות מדבר על מידת האכזריות. והמקום הזה הוא מקום קצת מפתיע. המקום הזה הוא ספר בראשית, לאחר עקדת יצחק. לאחר שאברהם אבינו מוכן לעקוד את יצחק, בפרשת וירא, בפרק כ"ב, פסוק ט"ז, אז נאמר כך, אני קורא מפסוק ט' ו', ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, אומר לו כך, ויאמר, בי נשבעתי, נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך וברכך, וארבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. מה הקשר? עכשיו אברהם אבינו מוכן למסור את הנפש שלו, את בנו יחידו, את כל מה שקבוח הוא הבטיח לו. מסירות נפש, קידוש השם גדול, מעשה הקדש שאברהם היה מוכן לעשות. אז אני מבין, יען כי לא חסכת וכו', כי ברך וברכך, וארבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. מה הקשר? וירש זרעך את שער אויביו. איך פתאום הגענו? מי נקרא לזה איזשהו ממד אינטימי של אברהם ויצחק בתוך המשפחה הישראלית? לאיזה מין הופעה החוצה, השפעה החוצה. שאנחנו נוכל בעקבות המעשה הזה לרשת את שער אויבינו. ולא רק זה, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. כלומר, לא רק שהיה כאן קידוש השם פנים משפחתי, אלא בזכות זה אנחנו נוכל לנצח את האויבים, ואפילו תהיה ברכה לכל גוי הארץ בזכות המעשה הזה. מה הקשר? אומר המשך חוכמה מקור 4, הנה האכזריות היא מידה נשחתה. האכזריות היא מידה רעה. והיא מחלה, למרות שדיברנו כבר שאין מידה רעה, אלא יש מידה קשה, תכף נחדד את זה. הנה האכזריות היא מידה נשחתה והיא מחלה מדבקת, ממש מחלה מדבקת. כי אם יעשה האדם זה פעם אחד, כך אומר המשך חוכמה, האדם בדרך כלל שהוא פועל פעולות רבות, אז הפעולה הזאת מתחילה להיות מופנמת בקרבו. אבל במידת האכזריות, אם אתה מתנהג בצורה כל כך קיצונית, אפילו פעם אחת כנראה שזה מחלחל בנפש, אפילו פעם אחת. כי אם יעשה האדם זה פעם אחד, יקנה בו מידה הפחותה הזאת, ויהיה כחייתות טרף או כחייתות טרף להשחית ולחבל, גם לבלי תועלת. עד כדי כך, ופליגו בזה עד כי אמרו במסכת שבת בסוף, כי השובר כלים בחמתו, אמרו בשבת, הרי הוא כי הוא כעובד עבודה זרה. אומר המשך חוכמה, ואף אם עושה האדם דין ומשפט במקום המועיל, גם אם אתה עושה, מתנהג במידת אכזריות במקום שיש בו תועלת, במצב שיש בו תועלת, בסיטואציה שיש בה תועלת, זה משפיע עליך. אבל אין דרך בני אדם להתברך בו. מידת האכזריות היא לא מידה שאפשר להתפאר בה. אני אומר, אני אכזרי. טוב, זה לא כל כך מחמאה נגד עצמך שאתה אכזרי. אני בעל חסד אולי יותר. או אתה בעל חסד, זה אולי יותר. אומר המשך חוכמה, אמנם עכשיו, שאברהם משתמש במידת האכזריות, לשחוט את בנו יחידו, הנולד לו לזקנותו. הרי המעשה הזה שאברהם אבינו היה מוכן לעשות, וכל מה שהוא עשה בפועל, עד ממש השחיטה האחרונה, שברוך השם לא קרתה בסוף, אין יותר אכזרי מזה. לקחת את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולהיות מוכן לשחוט אותו. ולפי חכמים, כידוע, זאת הייתה התפיסה שהייתה באותו דור, עובדי עבודה זרה היו נוהגים לשחוט את בניהם ולהקריב אותם למולך, ואברהם אבינו היה מוכן להקריב את כל תפיסת עולמו שהוא יצא נגד העבודה הזרה הזאת. ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה בדיוק הפוך, כלומר אתה צריך לעשות בדיוק את כל מה שאתה מתנגד באותו דור, ביחס לאותו דור. זאת אכזריות נוראה. וכל זה עושה אברהם אבינו כנגד הטבע, אשר הוא נגד הטבע לעשות את כל זה. אז למה בכל זאת הוא עשה את זה? ולא כיוון, נוסיף כאן אלא רק בשביל להסביר, ולא כיוון אלא רק לקיים רצון השם יתברך ולפרסם אלוקותו. כלומר, כל מעשה העקדה, רק סיבה אחת. ביטול מוחלט של אברהם אבינו כלפי ריבונו של עולם. אומר המשך חוכמה, אם אתה בעקדה הגעת למצב כזה, שאתה מוכן לבטל את כל אישיותך, את כל השקפתך, את כל ההיסטוריה העתידית שלך, את כל מה שאני הבטחתי לך, רק בשביל שאתה מבטל את עצמך כלפיי, אז זה מגלה שגם כשאתה תצטרך להשתמש במידת האכזריות במהלך ההיסטוריה, אתה, בניך, מלאכיך, שבט יהודה שיצא ממך, זה יהיה לא ממקום של נפש שפלה, נפש נמוכה, נפש קטנה, נפש חסרה. זה ממקום של קידוש השם. עוד פעם נקרא את כל המשפט הזה. אמנם עכשיו שאברהם משתמש במידת אכזריות לשחוט את בנו יחידו הנולד לו לזקנותו, אשר הוא נגד הטבע, ולא כיוון רק לקיים רצון השם יתברך ולפרסם אלוקותו, לכן, מעתה יירה זרחה את שער סון אב. כלומר, מה שאברהם קנה במעשה העקדה, זה את מידת האכזריות, אבל שנובעת משם השם, שהיא באמת לשם שמיים. ומידת האכזריות הזאת, כלפי יצחק בנו, עכשיו אמורה להיות מכוונת כלפי האויבים, כשנצטרך לכוון אותם כלפי האויבים. לכן, יען אשר עשית, וקנית בלבך את מידת האכזריות, אבל משם השם לשם השם, וירא זרעך את שער שונאיו. והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, כי אצל כל גוי הארץ האכזריות היא נובעת מנפש נמוכה. אצלך מידת האכזריות היא נובעת מנפש גבוהה. משם השם זה נובע. מרצון באמת לגלות את שם השם בעולם. לכן מעתה יירא זרעך את שער שונאיו, שמעתה נתונים העמים הנשחטים הם הזין אומות שבארץ ישראל, שבעה עממים, שנאמר עליהם לא תחי כל נשמה, ואסור לחמול אף על עולל, אפילו לא על תינוקות, אף על עולל ויונק, שלזה צריך אכזריות לכאורה. ובכל זאת, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אחרי העקדה, אני יודע כי והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, שלא יכוונו באכזריות, אלא רק לקיים מצוות השם יתברך. וכמו שדרך יהושע בעצמו על צברי המלכים, לקיים מצוותו יתברך בלבד. אבל לא שיקנה בהם מידת אכזריות חלילה. יוצא לפי זה עכשיו קצת יותר עמוק מזה. מידת האכזריות היא לא כי אין ברירה, ומבחינה פוליטית צבאית צריך ככה להתנהג, כי כפי שאוהבינו מתנהגים איתם, אנחנו צריכים להתנהג איתם. מידת האכזריות שלהם היא שונה לחלוטין ממידת האכזריות שלנו. ומידת האכזריות שלנו לא נובעת כי אין ברירה מבחינה צבאית, אלא כי זה מקדש את שם השם בעולם. עכשיו צריך להבין איך זה מקדש את שם השם בעולם. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מוזרה ביותר. יש כידוע סוגיה קשה במסכת בבא בתרא דף ע"ג ע"ד, שנקראת הסוגיה שם אגדות רבא בר בר חנה. סיפורים מוזרים ביותר בגמרא, שכמובן הם לא כפשוטה, ויש פירושים רבים על האגדות האלה. וכאן אנחנו נכנסים עכשיו לאחת האגדות האלה. סיפור מוזר ביותר, אני לא יודע אם ניכנס לכל הפרטים בסיפור, רק כדי שנבין שזה לא כפשוטו. מקום מספר 6. אומרת הגמרא כך, בבא בתרא ע"ג, אמר רבא בר בר חנה, לדידי חזיה לי האי אקרוקתא, אני ראיתי את אותה צפרדיה, דאביה כי אקרא דאגרוניה, שהייתה כמו כרך גדול של עיר שנקרא אגרוניה, ואקרא דאגרוניה קמה אביה, שיטין בתי, והכרך הזה שנקרא אגרוניה, הגודל שלו היה 60 בתים. אם כן, אומר רבא בר בר חנה, אני ראיתי צפרדיה שהגודל שלה היה כגודל של מקום גדול שיש בו 60 בתים. צפרדיה כזאת ענקית. מה קרה? אתה תנינה בלעה. בת תנין בלעה את הצפרדיה שהגודל שלה הוא 60 בתים. אתה פושקנצה בא עורב נקבה ובלעה לתנינה. ובלעה את התנין שבלעה את הצפרדיה שהייתה בגודל של 60 בתים. וסליק יטיף באילנה, ואחר כך, אחרי שהעורבת הנקבה הזאת בלה את התנין שבלה את הצפרדיה שהגודל שלה הוא 60 בתים, אחר כך היא ישבה, אותה עורב נקבה ישבה באילנה, ישבה על האילן, על העץ של האילן, שצריך להחזיק משקל כזה של תנין, של עורב שבלה תנין שבלה צפרדיה שהגודל שלה הוא 60 בתים. איזה חוזק של ענף צריך להיות כדי שהענף הזה יחזיק את העורבת הזאת. וסליק יטיב באילנה. אומר רבא בר בר חנה, תחזי כמה נפיש חלד אילנה. בואו ראה איזה חוזק יש לעץ של האילן הזה, לענף של האילן הזה. אמר רב פאפה בר שמואל, אי לא אבי אתם, לא אימנה. אם אני לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מאמין. ועכשיו שראית את זה, אתה מאמין? אז כמובן, זה אחת האגדות המוזרות ביותר. אז מה זה פה הסיפור הזה? מישהו פעם ראה צפרדיה בגודל של 60 בתים? נגיד 60 בתים, לא ספרתי, אבל נראה לי, זה בערך קריית משה, נגיד מהרמזורים של מרכז, נגיד, ניקח מערב, מזרח ומערב, נגיד בערך, נראה לי עד גן הסוס, נגיד ארבעה שורות של בתים בערך, צפרדע בגודל כזה. נגיד, כל שורה נגיד יש 10 בתים, לא ספרתי. לא, יותר, נגיד 15 בתים. צפרדע כזאת. מה זה הסיפור הזה? מה התכונה של הצפרדע? מה התכונה של התנין? מה התכונה של ההורג? מה זה 60 בתים בכלל? ומה זה האילן הזה שהיא יושבת? ואיזה כוח יש לאילן? מה זה כל הסיפור הזה? אז אולי נשאיר אתכם במתח, ולא נענה על כל השאלות האלה, אבל אנחנו כן רוצים, אז הפסקה שלנו בממרי הראייה, היא מורכבת באמת משני חלקים. חלק ראשון זה החלק העקרוני שהוא בעצם הסוגיה שלנו היום. החלק שני זה איך העיקרון שאנחנו לומדים היום רמוז כאן בסיפור המוזר הזה. וכאן אנחנו נכנסים יותר להבין את המשך חוכמה השני. מה קרה כשאברהם אבינו עקד את יצחק וקיבל את תכונת האכזריות, אבל לשם השם. לא תכונת האכזריות כי אין ברירה, כי אם אכזרים תהיה אכזרי. אלא תכונת האכזריות שהיא לשם השם. מה זאת אומרת? אומר הרב, הנה עיקר מידת התורה היא חסד. אין ספק שיסוד הכל, יסוד התורה, יסוד ריבונו של עולם, אפשר לקרוא זה ככה, יסוד התורה, יסוד הופעת עם ישראל, היא חסד. כמו שכתוב בנוסח התפילה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. תורתו של ריבונו של עולם היא חסד. עם ישראל הוא עם של חסד. הקדוש ברוך הוא בעצמותו הוא חסד. חסד גמור. חסד וחסד וחסד וחסד. אומר הרב, אמנם שלמות התורה ושורש האמונה, כדי שבאמת תופיע תורה שלמה, תופיע אמונה מלאה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות, כלומר שכלל מידות הבורא יופיעו באותה תורה, יופיעו בעם ישראל, לכן וגם מידת האכזריות שמשתמשים ממנה לקדושה, היא דבר המשלים את התורה. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא שתל בעולם, ברא בעולם מידת אכזריות, ושם את מידת האכזריות הזאת בעולם, ובפרט בעם ישראל, ובפרט בשבט יהודה, זה לא כי שבט יהודה כמלך צריך לגלות איך הוא מסוגל להתמודד עם האויב האכזרי ביותר, אם אכזר תתאכזר. לא. שבט יהודה הוא מלך באיזה ממד? לא רק מלך בממד של להילחם מול אויב ולהכניע אותו. ואם צריך להיות אכזרי, אז אכזרי. התכונה של המלך שהוא מולך. על מה הוא מולך? על הכל. אז הקדוש ברוך הוא מלך, מלכי המלכים. הוא מגלה את כל המידות. אז הוא מגלה מידות טובות, ומגלה מידות קשות. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך מידות טובות, כמו חסד, רחמים, נדבה וכדומה, ומתגלה גם דרך מידות קשות, כמו כעס, אכזריות, שנאה, נקמה, גאווה וכדומה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא בעצם אמר, אני רוצה שתגלו אותי באחדות מידותיי, בכולליות מידותיי, בכל הופעת המידות. כידוע לנו, בכל מידה יש שלושה ממדים, יש קצה יתר, יש קצה חסר ויש אמצע. התכונה של האמצע, אמרנו הרבה פעמים, היא לא פשרה בין שתי הקצוות. התכונה של האמצע היא הכולליות של שתי הקצוות. מידת הענווה היא הרבה שפלות רוח וקצת גאווה. מידת, למשל, הנדיבות. היא הרבה, או לא אגיד הרבה, אבל נגיד פזרנות וקמצנות. לפי המינון האיכותי והכמותי המדויק. אז ברור שעיקר מידת התורה היא חסד. אבל כדי שבאמת אנחנו נוכל לגלות את הקדוש ברוך הוא בהופעותיו הכוללות, חייבת להיות כלולה בתוכנו מידת האכזריות. בעולם ובנו מידת האכזריות. עכשיו לכאורה זה נראה סותר. אם עיקר התורה, עיקר עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא חסד, אז איך יכול להיות שאפשר להכיל בתוך החסד הזה את האכזריות? זה נראה הפוך לגמרי. נקרא שוב. הנה עיקר מידת התורה היא חסד. כמו שכתוב בנוסח התפילה, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אמנם שלמות התורה ושורש האמונה, שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות. וגם מידת האכזריות, כשמשתמשים ממנה לקדושה, היא דבר המשלים את התורה. והנה, שורש החסד תחילה פועל לאהוב את עצמו. החסד הראשון שאדם עושה, זה קודם כל עם עצמו. אני עושה חסד כלפי עצמי, אני מטפל בעצמי, ואהבת לרעך כמוך. לפני שאני אוהב את הרע, אני אוהב את עצמי כמוך. אם כן, הוא וחברו עם המיה במדבר, אחד יחיה, אחד ישתה, הוא יחיה, שניהם יחיו, שניהם ימותו, אמר רבי עקיבא, הוא קודם לחברו. אם כן, קודם כל צריך לעשות חסד עם עצמי. דבר ראשון. והנה שורש החסד תחילה פועל לאהוב את עצמו. שזהו גם כן חסד. כדאמו חז"ל לשמירת הגוף, בואו נגמול חסד ליד האלופתא. כלומר, בואו נגמול חסד עם אותו הדבר העלוב, כביכול הגוף, הוא עלוב ביחס לנשמה, וכדכתיב גומל נפשו איש חסד. כלומר, כשאדם מטפל בעצמו, אפילו בגופו, אוכל, הולך להתקלח וכו', אז הוא עושה עם עצמו חסד. אומר הרב, אבל כשעל פי התורה מזדמן שצריך למסור נפשו למידות אכזריות, כדי לקדש שם שמיים, כמו למשל נגד אויב, שבע עממים, המלא, כל מה שהזכרנו מקודם, אך אצל איש בעל מידות טובות, כלומר, אם עיקר התורה, עיקר הישראל, היא חסד, והחסד, זה החסד הראשון, מתחיל בך, אז הדבר הקל ביותר, באופן יחסי, לוותר על החסד הזה, לכאורה, תראה שזה לא לוותר, לוותר על החסד הזה, זה להתנהג באי חסד, אי באלף, אלף יוד, באי חסד, אפילו באכזריות על עצמך. אבל אצל איש בעל מידות טובות, הוא דבר קל למסור נפשו, למסור את עצמו, את מידת החסד שלו בעצמו, ועצמו במקום הצריך. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נגלה מידת האכזריות בעולם תחת מידת החסד, כרגע זה נראה כביכול סותר במקום, אז קודם כל, עוד והחסד הבסיסי זה אני בעצמי, החסד לי, לעצמי, אז האכזריות בשלב הראשון היא מכוונת כלפיי. כלומר, אדם מוכן למסור את הנפש שלו בשביל קידוש השם. אז הוא אכזרי כלפי החיים של עצמו. הוא מוכן למסור את החיים שלו בשביל לקדש את השם. זה סוג של אכזריות שאני מוכן לוותר על החיים שלי בשביל מטרה יותר נעלה. אבל להיות אכזרי על אחרים הוא דבר יותר כבד. הוא מנוגד למידות הטובות. אם החסד הבסיסי זה חסד לעצמי, והחסד היותר מתקדם זה כבר חסד לאחרים, אז אם אני בא תחת החסד באכזריות לעצמי, זה עוד אפשר להבין. אבל להיות אכזרי על אחרים, זה כבר דורש באמת עבודה לא פשוטה. אומר הרב, אך כשמזדמן שהשעה צריכה לכך, נאמר על זה, ארור מונע חרבו מדם. יש מצב, כמו פה, כמו המלאק, הנה, ושאול נכשל בחמלתו על המלאק. ולפי המשך חוכמה, שבט יהודה לא נכשל בזה. אם כן, יש מצב שאתה ארור אם אתה לא מתנהג באכזריות, כשצריך להתנהג באכזריות. אז יש שלב שבו אתה אכזרי על עצמך, מוכן למסור את עצמך, יש מצב שבו אתה אכזרי על אויב. אומר הרב, אבל יש אכזריות יותר קשה מזאת. עכשיו הגענו לאכזריות שלב ג', אכזריות על עצמי שלב א', מוכנות למסור את עצמי. אכזריות על אויב, שלב ב', אבל יש גם אכזריות בתוך עם ישראל, חס ושלום, פנימה. אך כל זה אינו כל כך כבד כשהאכזריות היא על גויים. אם יש מלחמה, אז מלחמה, מה אפשר לעשות? כמו שלפעמים צריך להתאכזר גם כן על פושעי בני ישראל, חטא העגל, עיר הנידחת, יש מצבים מדין דאורייתא שמצבים קשים מאוד, שהם נחשבים פושעי בני ישראל, אומנם כלפי חוץ פושעים, אבל בפנים בשורש בני ישראל, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, שהם נחשבים בנים ממש לכל יראי השם. ועל זה נאמר, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. זה אכזריות נוראה, האכזריות הזאת. וזאת היא האדירה שבמידת האכזריות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות אכזריים שלוש פעמים. פעם אחת כלפי עצמנו, זה עוד יחסית קל. פעם שנייה כלפי אויב, זה יחסית גם עוד אפשרי. פעם שלישית כלפי אחינו בשרנו. זאת אכזריות קשה מאוד. אומר הרב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. ועם כל זה, וזאת היא האדירה שבמידת האכזריות. אם אנחנו רוצים לגלות אחדות מידות הבורא, אז כמו שיש חסד כלפי עצמי, חסד כלפי חבריי וחסד כלפי אפילו גויים, אותו דבר באכזריות בצד השני. יש אכזריות כלפי עצמי, אכזריות כלפי גויים ואכזריות כלפי עמי, חס ושלום, כמובן להבדיל. וזאת היא האדירה שבמידת האכזריות. אם התפקיד שלנו זה לגלות את אחדות מידות הבורא, את כלל המידות, אז כמו שיש חסד למדרגותיו, יש אכזריות למדרגותיה. ואנחנו צריכים לגלות את כולליות החסד וכולליות האכזריות. ואין סתירה ביניהם, זה ביחד מגיע. עכשיו אנחנו מגיעים להגדרה המדויקת. וזאת היא האדירה שבמידת האכזריות. ועם כל זה, לא נמנעת מחוק השלמים. האדם השלם הוא לא מונע מעצמו את מידת האכזריות, את הופעתה, כשצריך, כמובן במינונים המדויקים. ואינו מתרחק על ידי זה מהשלמות, כפי שזה נראה כלפי חוץ, שהוא איבד את החסד. עד רבה, בזה הוא מאתר שלמותו. תכף הרב יגיד יותר מזה. ועולה ומתחזק בעץ החיים. אם אתה רוצה באמת להיות מהו אף אתה, אז מהו חסד, אף אתה חסד, מהו אכזר, אף אתה אכזר, ותהיה שניהם ביחד בשום סתירה. ומזה אנו יכולים להכיר, כוח הגבורות הקדושות, הנכללות בתורתנו הקדושה, מידת הגבורה, לכל צדדיה עד צד האכזריות, שאורייתא, אומר הזוהר, בגבורה התייאבית. התורה ניתנה בגבורה. עכשיו המשפט הבא, פה בעצם הנקודה. ובאמת, הרואה מרחוק אדם מתנהג במידת אכזריות. רואה מרחוק זה לא מרחוק גיאוגרפית, אלא אדם שהחיים שלו מחולקים. יש בו חסד ויש בו אכזריות. יש בו טוב ויש בו רע. הוא לא מסוגל להכיל בקרבו את אחדות מידות הבורא. אז הוא, כשהוא רואה אדם מתנהג באכזריות, כשהוא רואה את צהל מתנהג בתקיפות ונחישות, ולפעמים צריך באכזריות כלפי האויב, לצערנו הרב לא עושים את זה מספיק, כשצריך, הרואה מרחוק אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה ולחסד אמיתי. כשגוי מתנהג באכזריות, זה בא ממקום מאוד אכזרי, זה בא ממקום מאוד שפל, זה בא ממקום מאוד נמוך, זה בא עם אישיות מאוד אינטרסנטית, פגועה, רגשית, נוקמת. כשזה בא בעם ישראל, זה מופיע מקידוש השם, זה מופיע מרצון לא רק להתמודד עם האויב האכזרי, אלא זה מופיע ממקום של לגלות את אחדות מידות הבורא. זה לא איזה סוג של בדיעבד, הם אכזרים, אז אין ברירה, גם אנחנו נהיה אכזרים. אלא זה לגלות את אחדות מידות הבורא, והקדוש ברוך הוא סידר מציאות היסטוריות כאלה שנצטרך לגלות גם את המידה הזאת. וזה חלק מקידוש השם. זה לא רק חלק מטיפול באויב. זה מלכות יהודה. מלכות יהודה זה למלוך על כל המידות. זה מה הוא אף אתה. ומילא זה מופיע גם כלפי אויב כשזה צריך להופיע. אבל מי שנמצא במקום רוחני רחוק, הוא לא מבין את זה. הרואה מרחוק אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה או לחסד אמיתי. אלא רק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה, ורואה איך כל מחשבתו של האדם הזה שכרגע בפועל כלפי חוץ באופן מעשי מתנהג באכזריות, היא רק לחסד. זה נובע ממקום של חסד. החסד מתגלה באופן מעשי במידת אכזריות, אבל בעצם שורש המעשה הוא באמת חסד. והחסד זה לגלות את הופעת השם בעולם, ויש מי שמפריע לו לגלות את הופעתו בעולם. אז החסד שאני מגלה דרכו את השם בעולם, עובר דרך מידה חיצונית, מידה מעשית, התנהגות מעשית שנקראת אכזריות. רק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה ורואה איך כל מחשבתו היא רק לחסד. הוא מאמין שהוא אותו אדם שמתנהג כלפי חוץ באכזריות, שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים על ידי מידת אכזריותו. כלומר, מה שנותן אחיזה לאותו איש חסד בעץ החיים היא מידת האכזריות. ואם לא תהיה בתוכו מידת אכזריות, הוא לא באמת יהיה קשור אל החסד. אם כן, איזה תכונה קנה אברהם אבינו בעקדה? תכונת הופעת אחדות מידות הבורא. וממנה הוא יכול לרשת את שער שונאיו. וממילא יתבחרו כל גוי הארץ, כי כאן תתברר מידת האכזריות בגובה אחר לגמרי, במידה אחרת לגמרי. למה הגויים, חלקם הצבועים מאוד, באים אלינו בטענות שאנחנו לא מוסרים במלחמות? א', אנחנו הרבה יותר מוסרים מהם, גם לשיטתם. ב', כי הם לא מבינים איך אפשר באמת להתנהג במלחמה בצורה של תקיפות, של נחישות, של נחרצות, לפעמים גם של אכזריות, וכל זה נובע מחסד ולהישאר בעל חסד. הם לא מבינים את זה. כי באמת אצלם זה אכזרי. אצלם באמת זה בא מנפש נמוכה. אצלנו זה בא משם השם, אצלנו זה בא ממקום של קדושה, ממקום של חסד מוחלט. אלא כדי שהחסד יהיה כלול באמת בנפש הישראלי, זה צריך להיות כולל בתוכו גם את האכזריות. שצריך. אז דוד המלך כולו מלא חסד ורחמים. אבל כשאין ברירה, צריך לעשות מעשים אכזריים. זאת הצביעות, זאת הבעיה שאנחנו לא מבינים אותה. אנחנו לא מבינים שמידת המלכות דורשת מאיתנו להיות תקיפים, נחושים ולפעמים גם אכזריים, לא כי אין ברירה, כי אם אכזר תתאכזר, אלא כי זה הגילוי היותר שלם של מידות הבורא. זה הגילוי היותר שלם של הופעת השם, זה הגילוי היותר שלם של הנפש הישראלית. וזה חסד גמור. זה לא אכזריות. מי שימצא מרחוק, אז יגיד דוח גולדסטון. כמו שאמרנו בשיעור, יגיד, עוד יהיה לו את החוצפה לומר, למה חיילי דובדבן הצדיקים חיסלו את אותם מחבלים הרשעים שרצחו את מאיר אבשלום חי השם מקום דמו. האם זה לא היה הוצאה להורג? היה אפשר אולי רק לקחת אותם בשבי. את זה, את הקושייה הזאת, ישאל מי שלא מבין איך האכזריות יכולה לנבוע ממקום של חסד. אצלנו אין קושיות כאלה. אתם רוצות להגיע לצפרדע? איך כל זה כתוב פה? או שאפשר לדלג על זה? רוצים להגיע לצפרדע. זה קצת קשה, כי זה קבלה עכשיו. אנחנו נדלג קצת פה ושם, מה שאנחנו מבינים, מה שלא מבינים. אומר הרב, וזה שאמר, לדידי חזי לי האי הקרוקטה. זה מה שאמר רבא בר חנה, אני ראיתי את הצפרדע. מה זה צפרדע? אני מסכים שאפשר ללכת גם מכיוונים אחרים, גם פירושים אחרים על ההגדה הזאת. אבל כאן בממרי עירייה אומר הרב, והצפרדעים מסרו נפשם על קידוש השם במצרים. ידוע שהצפרדעים, במעמקת הצפרדע, היו מוכנים למסור את נפשם עד כדי כך שנכנסו לתוך התנורים. כלומר, הצפרדעים מסרו את נפשם במצרים, בכך שהיו מוכנים להיות בכל מקום, כולל בתנורי מצרים, ולהישרף באש. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריכה להיות מכה צפרדע במצרים, הצפרדעים צריכים לשרוץ בכל מקום, זה כולל בתנורי מצרים. אם כן, מידת הצפרדע לפי זה, היא מידת מסירות נפש. וכדאמרין לה בגמרא במסכת פסחים, שחנניה, מישאל ועזריה, שקפצו לכבשן האש, למדו קל וחומר מצפרדעים, אם צפרדע מוכנה למסור את נפשה בתוך תנורי מצרים, כי השם אמר מכת צפרדע, אז אנחנו, אמרו חנניה, מישאל ועזריה, לא למסור את עצמנו לקידוש השם, לכבשן האש. כך אומרת הגמרא. אם כן, לפי הגמרא הזאת אתה רואה שתכונת הצפרדע היא תכונת מסירות הנפש. לפחות כיוון אחד. שחנניה, מישאל ועזריה למדו קל וחומר מצפרדעים למסור נפשם על קדושת השם לכבשן האש. עכשיו, אותה צפרדע הייתה כאקרא דאגרוניה. הגרון, אגרוניה מלשון גרון. אקרא, כאגרוניה אמרנו תכף, 60 בתים. כרך גדול של בתים, שהוא בחינת גרון, בחינת 60. טוב, עכשיו נקרא כמה משפטים שאנחנו לא מבינים. דאביה, כאקרא דאגרוניה, היינו, שנכללת בכל מיני גבורות, ידוע שהעולם הזה הוא עולם השש, עולם הטבע, דרום, צפון, מזרח, מערב, למעלה, למטה, בעשרות, 60, 60 צדדים להופעת מידת הגבורה בעולם שבתוכה, תכף נראה אכזריות, ש60 הם המלאכות, פסוק בשיר השירים, 60 בחינות למלכות, 60 בחינות לגבורה, סוד שיטין פולסה דנורה, 60 פולסה דנורה, טוב, אני לא מבין מה זה, סוד הגבורות הנכללים בוו קצוות, סרט הספירות מחולקות לשלוש, כידוע, שלוש עליונות, אחת תחתונה ושש באמצע, נקראים וו קצוות. כל אחד כלול מ-10, אם כן 6 כפול 10, 60. ועניין אקרא דאגרוניה, מלשון גרון, שהגרון בו רמוזים הדינים. הגרון, על פי הקבלה, הוא הדין. ולכן כשאנחנו שוחטים את העוף או את הבהמה, אנחנו שוחטים אותה מהגרון, את הבהמה, העוף ומהצוואר, סליחה. הצוואר או מהעורף, אז אותו חשבון הקדמי או החיצוני, אותו יסוד. שהגרון בו רמוזים עדינים, על כן סוד השחיטה מהצוואר. למה השחיטה היא מהצוואר? שמגירים ומוציאים ממנו עדינים, ועל ידי כן אותר. הבהמה היא בחינת דין, היא בחינת בשר, היא בחינת חומר, והשחיטה היא בעצם סילוק הממד החומרי, ונקרא לזה הכשרתו למפגש של החומר עם האדם. הגרון הוא הממד של החומר, הוא הממד של הדין, והשחיטה היא בעצם סוג של תיקון, שבעצם מסלקת, אם אפשר לומר, את הדין מהבהמה, ואז בעצם נשאר חסד, ואז האדם יכול לאכול את הבהמה, בלי להפך לבהמה. אלא לקחת בין רק את הצד שהאדם זקוק לו, וכו'. טוב, נגיד שאנחנו מבינים מה שאנחנו מדברים עכשיו. ואקרא דאגרוניה, כמה אבה, שיטין בתה. ואותו הכרך הגדול הזה של אגרוניה, יש בו 60 בתים. רומז לסמך בתי דינים, כמו שאמרנו מקודם, 60 גבורות, וו צוות כפול 10. דהיינו שיש בחינה זו בנפש שכל מידות הרוח מתלהטים בדינים. בקיצור, בואו נגיע לסיכום. הוא מתאכזר עצמו במסירות נפש על קידוש השם. אם כן, אותה הצפרדע מוכנה לשחוט את עצמה על ידי שישחטו אותה בחינת 60 צדדים של מידת הגבורה, 60 בחינות של מידת הגבורה, מוכנה להישחט. אקרא דאגרוניה, צפרדע שהגודל שלה הוא 60, הוא ככרך גדול של אגרוניה 60 בתים, הכוונה צפרדע שמוכנה שישחטו אותה מהגרון, בחינת 60 בחינות מידת הגבורה, נגיד את זה ככה. אולם, אם כן הצפרדע, היא אכזרית על עצמה, היא מוכנה למסור את נפשה. אם כן, אומר רבא בבא חנא, ראיתי צפרדע שמוכנה למסור את הנפש שלה. בסדר? טוב, אבל זה לא נגמר פה. פתאום הגיע התנין. אולם כל זה אינו כל כך, אינו כי אם אכזריות על עצמו, שהצפרדע הוא מוכן להישחט. עד כדי כך שהוא מוכן להישחט ב-60 הצדדים של מידת האכזריות או מידת הגבורה. אבל גדולה מזו, כשמתלבש כאכזריות על אחרים, לצורך קידוש השם, להינקם אויבי השם, אמרנו שלוש מידות אכזריות. יש אכזריות על עצמך, אכזריות על אויבים, אכזריות על אחיך. אחד ושלום. מה התכונה של התנין? וזהו עת התנינה, שהוא אכזר. דף נראה לי פה זה טעות. שהוא אכזר ובלעה, שביטל מידת אכזריות של עצמו נגד מידת אכזריות של על אחרים, שהיא אכזריות יותר גדולה. כנראה שהתכונה של התנין זה להיות אכזרי על אחרים. טוב, כל מי שראה פעם סרטי טבע יודע שהתנינים בנערות, איך שהם מתנהלים לפחות, זה נראה מאוד אכזרי. שורת הטרף שהם טורפים. וכו'. אם כן, האכזריות של הצפרדע שהיא על עצמה, משתכללת לאכזריות של תנין על אחרים. התנין מתאכזר על הצפרדע. הצפרדע הוא האויב של התנין. נו, אז מה עם האורבת הזאת עכשיו? איך הגענו אליה? אך כל זה הוא כעין כל זמן שאינו צריך להתאכזר על בניו. התכונה של העורב כידוע שהוא כל כך אכזרי עד כך שהוא מתאכזר על בניו. יש ביטוי כזה בחז"ל, כעורב אכזרי על בניו. וכתוב בגמרא שעורבת יותר אכזרית מעורב. עורבת נקבה יותר אכזרית מעורב. אם כן, צפרדע מוכנה להיות אכזרית על עצמה. תנין מוכנה להיות אכזרי על אחרים. ועורב, נקבה, מוכנה להיות אכזרית על בניה עצמה. אם כן, באה מידת האכזריות השלישית, העורבת, ובלעה את האכזריות השנייה, שבלעה את האכזריות הראשונה. אך כל זה הוא כעין כל זמן שאינו צריך להתאכזר על בניו. אבל לפעמים, עתה פושקנצה, דהיינו עורב נקבה, מלאה דינים ואכזריות על בניה, כעורב שהוא אכזרי על בניו. הוא בלעה, עד שלא נודע שבא אל קרבו מידת אכזריות לגבי עצמו ועזרים ממנו, נגד מידת אכזריות על בניו. ואותה עורבת יושבת על עץ החיים, יושבת על העץ. מה זה העץ הזה? ועם כל זה, כלומר מידת האכזריות של הצפרדע על עצמה, מסירות נפש, ומידת האכזריות של התנין על אויביו, על הצפרדע, ומידת האכזריות של העורב על בניו, כל זה, ניקח עכשיו את כל העורב, תנין, צפרדע הזו, וכל המציאות הזאת יושבת עכשיו על העץ. ועם כל זה, סליק ויטיב באילנה בעץ החיים. זה עץ החיים באמת. להפריח פרי חסד וטובה בעולם. כי כל מגמתו הייתה חסד וטובת העולם כולו, כמה שמבאר קוצים ממעקרה. זה העץ שהיא יושבת עליו, עץ החיים. אם כן, אם לא תופיע מידת אכזריות, מתוך שורש מידת החסד אי אפשר שיהיה בעץ החיים. אמר רב פאפה בר שמואל, אילו אבי אתם לא הייתי מאמין, אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין. מה לא היית מאמין? מה, אתם חושבים שבאמת רב פאפה בר שמואל ראה את הדבר הזה? לא. רב פאפה בר שמואל אומר כך, אילו דאבי אתם, אם אני לא הייתי מגיע למידה כזו בעצמי, שכל כולי חסד מוחלט, והחסד הזה כשצריך יכול להתלבש באכזריות, בשלושת המדרגות האלה, ודאי כלפי אויב, אז לא הייתי מעלה על דעתי שאפשר באמת להכליל את האכזריות בתוך החסד. אבל היות ואני זכיתי, אומר רב פאפה על עצמו, אז אני יודע שזה נכון. אני יודע שזאת אמת. אמר רב פאפה בר שמואל, אילו דאבי אתם שבאתי לכלל מידה זו לקיימה בעצמי, לא אימני, לא הייתי מאמין שכל זה יעשה מצד חסד וקדושה. ועל זה אמרת חזי כמה נפיש חילת דאילנה. בוא תראה איזה כוח יש לעץ החיים, שהוא מסוגל להכיל בתוך החסד גם את האכזריות. כי כל הדינים הללו הוא לתכלית חסד. אנו יכולים ללמוד כמה גדול כוח החסד, עד שכל הדינים הללו בטלים לגביו ונכללים בו, והם עצמם האכזריות הזאת גם הם נחשבים כחסד גמור. והם הנחשבים גם כן על גורל החסד. טוב, מעניין הפירוש הזה. טוב, זה הסגנון של הגדול רבה בהכנה. זה הכיוון. אם כן, בואו נחזור רגע למשך חוכמה. מה אנחנו רואים? כנראה הגיע למדרגה הזאת. בואו נגיד רגע את זה אחרת. העולם המתחפש בצורה, אני אגיד את זה אולי אפילו בצורה קצת קיצונית, השמאל העולמי, כולל הישראלי, שמתחפש בתחפושת של חסד, כי הוא כביכול לא מוכן לקבל הופעה של אכזריות בעולם, הוא מצד עצם התנגדותו אל הופעת האכזריות שהיא צריכה להופיע, זה מראה שהוא באמת לא שייך אל החסד. ומי ששייך אל החסד באמת, זה דווקא הימין. באחד השיעורים פה דיברנו על הימין והשמאל. אתם זוכרים? זוכרות. הימין תמיד העמודה הימנית, בקבלה זה עמוד החסד. העמודה השמאלית זה עמוד הדין. ואמרנו שכלפי חוץ זה נראה בדיוק הפוך. שהשמאל העולמי הישראלי הוא חסד, והימין הוא כביכול דין. והנה פה מתגלה השקר הגדול. מי שבאמת שייך אל הימין, הוא שייך אל החסד. ודווקא מפני שהוא שייך אל החסד, הוא יודע להכיל בתוך החסד הזה את האכזריות, כשצריך להופיע אותה. ומי שכביכול מדבר בשם ההומניות והמוסר, וכו', שכביכול מדבר חסד, אם הוא לא יודע להכיל בתוכו את האכזריות כשצריך, אז הוא באמת לא בעל חסד. זה הפוך בדיוק מה שחושבים. בבקשה. לא הייתי אומר אכזרי, קודם כל הייתי אומר הוא ידע לא לחמול, וכשצריך אפילו להיות אכזרי.
ומצד שני, ראינו בגמרא שהוא קיבל את המלכות והוא הציל את יוסף, שזה הפוך מאכזרי.
אכזרי כלפי אויבים, לא כלפי אחים.
ראינו גם כשצריך גם כלפי אחים.
כשצריך, אז יש לך את העגל, יש עיר הנידחת, נכון.
ויוסף אבל...
כנראה שלא היה צריך.
האחים אבל דנו אותו וגם...
אז כנראה שלא היה צריך. חוץ מזה, שמש החוכמה אומר, יש תוספת, אבל אני הולך בכיוון אחר. כן, אסף.
עכשיו יש את האויבים המתאבים שלנו שמשתמשים גם כן בקידוש השם
אבל הם לא יכולים לקדש את השם הם לא באים מהמקום הזה הם לא באים מהמקום הזה זה שקר גדול הרי אנחנו יודעים שאישיותנו היא חסד האישיות הישראלית באמת בשורשה היא חסד עדינות, רגישות, רצון לעשות טוב בעולם רצון לעשות את העולם טוב התכונה הזאת לא נמצאת אצל הישמעאלי לצערנו הרב אני לא רוצה להגיד דברים שאחר כך אני אצטער עליהם, אבל אני אגיד. מותר לי לצטט את ראש עיריית רעת, לא? מותר לי לצטט את ראש עיריית רעת. שמעתם חדשות?
כן.
אם הוא אמר, אני פשוט אומר בשמו. הוא טוען שלחיילים הבדואים בצבא הגנה לישראל, ככה הוא אומר, אני פשוט מצטט מה שהוא אמר. שיגידו אחר כך גזעני. אסור לתת לחיילים הבדואים בצבא הגנה לישראל לצאת עם הנשק הביתה. הם צריכים להפקיד את הנשק בבסיס ביום חמישי ולקבל אותו בחזרה ביום ראשון. למה? כי אתמול או שלשום היה איזה רצח באיזה קינון בבאר שבע או משהו כזה, שחייל בדואי רצח את חברו בנשק שהוא לקח, שהוא קיבל מהצבא לחופשת סוף שבוע. ואמר ראש עיריית רעת, אני פשוט מצטט, שאי אפשר לסמוך על החיילים הבדואי שידעו להתמודד עם הנשק הזה בצורה נכונה. נראה לי שעניתי מספיק. הוא אמר, מה אתה רוצה ממני? וזה בדואים בצבא הגנה לישראל. זה לא להבדיל. ערבים אויבינו. אלה שותפינו. לא יאומן, אה? הוא סיפר, ראש עיריית רעת, נכון, אני מדייק בפרטים? כן. הוא סיפר שבסופי שבוע, אז יורים בחתונות וכל מיני קטטות. כל הדברים כאלה, והמקרה הזה פשוט מקרה אחד שבעצם פוצץ את כל המוגלה הזאת. אז הוא ממש מבקש מקציני צהל שהחיילים הבדואים לא יצאו עם כלי נשק הביתה. זה סימפטום, סליחה שאני אומר את זה ככה, לנפש הערבית. הנפש הישראלית היא לא כזאת. היא נפש עדינה, היא נפש רגישה, נפש אחרת לגמרי. כן. הם יוצא דופן, למדנו מהגלות, קיבלנו מהגויים, צרינו הרע. זה לא אנחנו. אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים לשחוט את האויבים שלנו בידיים, ואחרי זה לעמוד בחלון עם הידיים מגועלות בדם ולהראות, הנה הדם של אויבינו, אנחנו לא כאלה. אנחנו כאלה? אנחנו לא כאלה. מי שלא יודע, לא יודע או יודע, את הלינץ' ברמלה, שהיה לפני לא הרבה שנים. זה האופי שלהם, זה התכונה שלהם. אנחנו לא אנשים כאלה שמסוגלים להרוג אמא עם ארבעה ילדות במכוניתה ולוודות הריגה מטווח אפס. אנחנו לא כאלה. מה? דיברנו על זה בשיעור אחר. ישמעאל קנה את זה מאברהם לפני שאברהם נהיה אברהם. למדנו במשך חוכמה. דיברנו על זה. כן, ברור.
שהרמב״ם
לא צריך את ההלכה
וישמידו, אלא שהוא אמר, ותקנו
את השמונה היא גוונה גדולה,
ועל זה התקומתנו שלנו. אני מבין, אני מבין את ה... אין סתירה. אני אשמח את אחד, זאת אומרת, במיוחד במקרה של יהושע.
השמחה שלנו...
שמעתי כבר את הצבא של האויב,
אבל עכשיו
אני בא
ומרומם את רוח העם על ידי דריכה על הקצינים שלנו. השמחה שלנו זה כבוד השם, שמופיע דרך כבוד ישראל, שצריך להופיע דרך אכזריות על האויב. אנחנו יוצאים חיובי. אני שמח על זה שאני מגלה כבוד השם בעולם, וכבוד השם בעולם צריך להתגלות דרך מידת האכזריות, שהיא מידה כוללת, היא מידה שכלולה בתוך כלל המידות, ואני צריך להופיע אותה בעולם.
ואיך פה אני לא שמח על המפלה שלהם?
לא שומע.
ואיך פה אני נמנע מלסמוך על מפלתם?
עוד פעם, אנחנו שמחים על הופעת התוצאה. על זה שאני מסוגל לגלות את מידת הבורא גם כשהיא מופיעה בצורה חיצונית אכזרית, כי בשורשה היא חסד. לא על זה שאני הרגתי אותו, אני לא שמח שדמו ניגר. אני שמח שאני מסוגל לגלות את אחדות מידות הבורא. אני מסוגל לגלות כבוד השם. על הדרך, מה אני אעשה? אני צריך לסלק את האויב מהשטח. עמיתי, רצית משהו? טוב, יש הרבה לימודים שם, זה לא קשור דווקא לפה. בוא נעזור, אגדות רבה ברכה, זה סיפור בפני עצמו. כן.
בקשר לשיהודי קנות המלכות שלו, אני יודע זה שבעצם החיילים שלו נשארו לבוא ולהילחם
בעמלק. לא להילחם, ידעו לבוא להילחם, לא לחמול ולהתנהג באכזריות. דרך אגב, סתם ככה, בואו לא נשכח את הפסוק שכולנו זוכרים. כששמואל רואה ששאול לא חיסל את עמלק, כתוב הישסף שמואל את הגג. המילה וישסף היא מילה קשה.
אז בעצם בעניין של המשיחיות, דווקא משיח בן יוסף הוא זה שילחם, ולא משיח בן דוד שהוא זה שבעצם יגלה...
אכילה מכבודו זה לא כתוב. אפשר לפתוח הלכות מלכים? המלך המשיח עתיד להילחם מלחמות השם, לקבץ נתחי ישראל, לבנות המקדש, חוזרים שמיטים ויובלות, וודאי שמלך המשיח יילחם. שבט יהודה יילחם. ודאי. רק ילחם מלחמות מסוג אחר. זה יבוא ממקום אחר. טוב, רוצים להתקדם קצת? או שכבר עייפים? יש כאן עוד שתי פסקאות נפלאות. חבל לאבד אותם. בואו נתקדם. בואו נתקדם. פסקה אחת בשמונה קבצים. מהו ההבדל בין מידת האכזריות הגויית שנובעת מאכזריות לבין מידת האכזריות הישראלית שנובעת מחסד גמור? מה ההבדל? אומר הרב בשמונה קבצים דברים באמת נפלאים. שימו לב, ננסה להבין את היסוד לפחות בפסקה הזאת. הגאווה והאכזריות הן המידות היוצאות מהתכונה האלילית. כלומר, תכונת עובדי עבודה זרה היא הגאווה והאכזריות. עוד כמה שורות זה יתברר. הסביחה, סביחה מלשון סיבוך, מלשון בלבול, איזה מין מערבולת כזאת. הסביחה של הדעות הרעות של עבודה זרה, כבר הרב יפרט ויסביר, מגררת אחריה, כלומר גוררת איתה, את הגאווה ואת האכזריות, בתור מידות תרבותיות בצורה סיסטמטית. כלומר, בתור מידות שהן מידות אופי, שהן מידות קבועות, לא איזה מידה יוצא דופן שצריכה לצאת אל הפועל במצב כזה או אחר, במצב משתנה, אלא כטבע, כתכונה, כאופי. אם כן, התרבות של העבודה זרה היא בעצם מתגלה באכזריות ובגאווה. אומר הרב, מה הקשר? מה הקשר בין עבודה זרה לאכזריות וגאווה? איך אחד מוביל לשתיים? אומר הרב, אותה הזוהמה של הגאווה והאכזריות נקלטת היא מהעיוורון הכללי של השכל היותר טהור והיותר עליון. אני רוצה רגע אולי להגיד משפט אחד שייתן לנו קצת איזה תאורה פה על כל המשפטים הבאים. אנחנו יודעים שההגדרה של עבודה זרה זה כוחות שונים שקיימים במציאות, כשאותם עובדי עבודה זרה חשבו שכל כוח הוא עצמאי, הוא אוטונומי. כידוע אל הים, אל השמש, אל המים וכו'. אם כן, יש הרבה כוחות בעולם, כוחות טבע, כוחות אחרים וכו', ויש מקור אחד נבדל ושונה לכל כוח, ולכן לכוח אחר יהיה מקור אחר. להבדיל מזה, השקפת היהדות שאותה גילה אברהם אבינו ביחס לעובדי האלילים בתקופתו, זה שיש מקור אחד לכל הכוחות. כלומר, נכון שיש כוחות שונים בעולם, אפילו מנוגדים, למשל כמו מים ואש, אבל מי שהוא בעל המים, הוא בעל האש. ולכן זה לא שיש אל המים ואל האש, והאלים האלה נבקים, ואני פה בעולם שלנו צריך לדעת איך להתמודד עם אל המים ואל האש, לעשות איזה מין שוחד, פשרה ביניהם, כדי שנוכל לחיות כאן בהרמוניה ובשלום, אלא יש מקור אחד לכל הכוחות. כלומר, ההבדל העקרוני בין עבודה זרה לבין השקפת התורה, היא האם יש מקור אחד לכל הכוחות, או שכל כוח הוא עצמאי בפני עצמו, וסותר כוחות אחרים. אומר הרב, עכשיו זה יותר ברור. אותה הזוהמה של עבודה זרה שהוציאה מתוכה גאווה ואכזריות, נקלטת היא מהעיוורון הכללי של השכל היותר טהור ויותר עליון. איזה מין עיוורון של חוסר יכולת לתפוס את המציאות בכולליות שלה, בממד שיש מרכז אחד שממנו נובע הכל. פגם המחשבה העליונה, שאינו מניח לרומם את האדם עד כדי הזיקוק, מלשון זך, נקי, הראוי לו, כלומר לתעופת היחס אל בורא כל העולמים, אל בורא כל שיש מקור אחד להכל. זה לא יוכל הרעיון האלילי לנסה את עצמו. נרעד ורעדה פרועה מתקיפת האור שבמחשבה הזו העליונה, עיניו הכהות מתעוררות מתוקף הזוהר שבמחשבה הקדושה הזו, שיש מקור אחד להכל. טוב, יש הרבה מה להבין פה, אבל יש קצת מאוחרת. מהאמת הנצחית שלה הוא מתעלף, נופל ומתחלש. הנה המשפט הבא יותר ברור. והוא מעמיד את כישורו לא אל כוח כל הכוחות, לא אל מהווה כל ההוויות, לא אל המקור של הכל, שממילא אותו מקור הוא שלם בתכלית השלמות, וממילא כל המידות הטובות שופעות ממקורו, וכל היקום מאוחד הוא בשורשו, ואל הכל מתקשר הכל באהבה ורחמים. אם הבורא בעצמותו הוא חסד, הוא רחמים, אז בעצם כל המידות שלו, כל ההופעות שלו, כל ההיסטוריה שאנחנו עוברים היא לבושים של הרחמים, גם כשזה מתגלה באכזריות. את זה עבודה זרה לא יכלה לסבול, לא יכלה להכיל את זה. וכל יחיד מיחידי היצורים בעצמותו הבודדה כלא נחשב, עדיין אנחנו פה בתפיסה האמיתית, ושפלות רוח ביחד עם גבורה קדושה ואהבת חסד עם עוז חיים, איך שפלות רוח הולכת ביחד עם גבורה, אבל גבורה קדושה, איך אהבת חסד הולכת עם עוז חיים, ומסילות החיים הולכות ונבנות על יסודות הצדקה והענווה. כל זה העבודה זרה לא יכלה לקבל, לא יכלה לקלוט. כי אם, מה כן פנתה העבודה זרה? מה כן היא קלטה? העבודה זרה קלטה פינות שונות בתוך המציאות, בתוך היש, ולקחה כל פינה בפני עצמה. הנה בואו נקרא. כי אם לקוחות פרטיים של איזו זהרורית קלוטה מאיזו פינה שביש, מאיזה מקצוע שבהוויה, שתוכל איזו עין של איזה יחיד בעל כישרון או איזה קיבוץ לסופקו ברוחו, לאלילים ישף רוחם מאחור. ראו את המציאות שיש בה הרבה הרבה פינות, הרבה הרבה, 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 הרבה פרטים, שונים ומנוגדים, וכל עבודה זרה בעצם לקחה על עצמה איזה ממד אחד של ההוויה. אבל ממד מרכזי אחד שמנו הכל יוצא, את זה לא יכלה לקלוט. היא לא יכלה לקלוט איך יכולה להיות אחדות בין כוחות שונים ומנוגדים, איך חסד ואכזריות יכולים להיות בנפש אחת, בהופעה אחת ממקור אחד. את זה הם לא קלטו. ולכן, העבודה זרה לא תדע, והנפש המזוהמת שהושפלה ממרום פסגתה לא תדע מקור רחמים וחסד במציאות, ולא אחדות וקישור בכל היש. המקור הוא לא רחמים, כי עובדה שיש אל האכזריות, עובדה שיש אל הנקמה, עובדה שיש אל הגאווה, ויש אל אחר שהוא אל הענווה ואל הרחמים. זה אלים אחרים, לא יכול להיות מקור אחד. והנפש המזוהמת שהושפלה ממרום פסגתה לא תדע מקור רחמים וחסד במציאות, ולא אחדות וקישור בכל היש. אלא עומדו כערער בערבה, כאיזה מין שיח אחד בערבה, במדבר. כל יצור מתגאה בהווייתו הפרטית בגאוות רשע. מה זה גאווה? גאווה זה כשמקור, כוח אחד, מציאות אחת, בעצם לא מבינה שיש כאן עוד כמה כוחות, עם עוד כמה תפקידים, והיא עצמה לא יכולה להשלים את כל המציאות כולה. אז יש גאווה, ואז יש אכזריות, בממד האגואיסטי והפרטי והאישי. זאת העבודה זרה. עומדו כערער בערבה, כל יצור מתגאה בהווייתו הפרטית בגאוות רשע, מחזיק מעצמו, כי הוא חושב שרק הוא קיים בעולם. מלא חמה על רעהו, שנראה לו כמפריע לו, המתנשא גם הוא להימצא. וכל הולכת היא הרישה ומתרחבת, עד כדי שנאת הצדקה, ועד כדי הערצת הגאווה. טוב, חבל שאין לנו זמן להעמיק בזה. עד אשר באה ההורה של תורת אמת, בניגוד לעבודה זרה, והכריזה, שורה שנייה למעלה, שכל המעלים אינו מן הצדקה, כלומר, כל מי שלא מבין שיש כאן מרכז אחד, מקור אחד, מגמה אחת לכל הכוחות, ואין סתירה, ולכן אין גאווה, ולכן אין אכזריות, אלא הכל חסד, אבל חסד שלפעמים צריך להתלבש באכזריות, עד שבאה תורת אמת והכריזה שכל המעלים אינו מן הצדקה, וכל המתגאה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, לא פחות ולא יותר. ותיווסד התרבות האנושית, בעיקר יסודה בעם השם, בגוי קדוש על יסוד הענווה והרחמים. זה מקור הכל, השם הוא רחום, אף אנחנו רחומים. הוא בעל חסד, אף אנחנו. והגוי הזה, גוי איתנו, גוי אז הוא, שואף הוא לבצר את עמדתו בחיים, במציאות העממיות המסובכה שבעולם, העממיות, הכוונה הלאומיות, כדי לכונן כיסא השם, לקדש שם השם אחד, בורא כל היקום. השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמה, אמיר לעולם כולו בכבודו, תראו כמה פעמים השורש כל, ורחמיו תמיד על כל מעשיו, ובמקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. המקביל השבת, המשפיעי לראות בשם הבארץ. הנה, המשפט הבא זה ממש הנושא שלנו. ואותה התמצית הטובה, הקלושה והרפויה, שהיא נאה למראה עיניים מהעוצמה החיצונה של האכזריות והגאווה, הוא כולל אותה בקרבו, ברוב כישרון, אבל כשהיסוד של הכל זה החסד. מיסוד הקודש בעצמו, מראש פסגת הטוהר. כן, ההבדל בין עבודה זרה לבין היהדות, זה בדיוק זה. תכונת המלכות הישראלית שונה במהות מתכונת המלכות הגויית. המלכות הגויית היא כוחות שונים, מנוגדים, אין אפשרות לאחד את הכל, לגלות את המקוריות האחדותית של הכל. ולכן באמת עולם מחולק. אצלנו עולם אחדותי, ואת זה הם לא מסוגלים לסבול. טוב, יש עוד הרבה מה להגיד, נסיים. אי אפשר לסיים את הסוגיה הזאת בלי מקור שמונה. מקור שמונה, אורות המלחמה, בספר אורות, פסקה ג'. אומר הרב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית. אולי הקדמה קצרה. הרב אומר כאן בפסקה הזאת, יסוד גדול שהוא מרחיב בהרבה מקומות אחרים, שהרבה פעמים אנחנו מנועים מלעשות מעשים מסיבות חיצוניות. למשל, לא הצלחנו להקים מדינה את ישראל, כי הגויים לא אפשרו את זה. אז כלפי חוץ, אם אתה תשאל, למה לא קמה מדינת ישראל לפני 500 שנה, לפני 1,000 שנה? כי לא הייתה הסכמה בינלאומית לזה. ככה זה נראה כלפי חוץ. היינו שפלים, היינו נבזים וכו'. אומר הרב, זה לא מדויק. כלפי חוץ הקדוש ברוך הוא מעטף את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות בסיבות חיצוניות, אבל יש תמיד בעומק הסיבות החיצוניות, ההיסטוריות, יש שורשים מוסריים. כלומר, מה שאנחנו לא הצלחנו להקים מדינה, לנהל פוליטיקה, להקים מלכות, לצאת למלחמות, לפני 500 שנה, זה לא כי הייתה בעיה היסטורית שלא אפשרה את זה, אלא כי מדרגת המוסר שהייתה במין האנושי, ששלטה, נקרא לזה, בהופעת העמים על במת ההיסטוריה, וממילא הופעת המלכויות השונות, לא הייתה מתאימה למדרגת המוסר הישראלית. בואו נקרא רגע. עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מלכות, מלחמה וכו', מאונס שיש בו רצון פנימי. איזה ביטוי. יש לפעמים מציאות שכלפי חוץ היא נראית אונס, כפייה מבחוץ. אבל באמת מה שמניע פה את המציאות זה רצון פנימי. אני רוצה להיות במקום מסוים, אני לא יכול להיות שם מסיבות כאלה ואחרות, ברמה המוסרית אני מדבר כרגע, ואז הקדוש ברוך הוא יסדר איזה מין אונסים, איזה מין מציאות סביבתית כזאת שלא מאפשרת לגלות את אותו ערך פנימי, כי באמת מה שמפריע כאן להתגלות, לגלות את אותו ערך, זה הממד המוסרי המקולקל. אז יש מציאות חיצונית שהיא נראית אונס, אבל באמת היא רצון פנימי. אז כלפי חוץ הגלות, אי הקמת המלכות הישראלית, 2000 שנה, היא נראית אונס. אונס בינלאומי. אבל באמת זה רצון פנימי. לא רצינו להקים מלכות ישראל באותה התקופה של 2000 שנות גלות. למה לא? מה הייתה הבעיה? מה השתנה עכשיו? ואני חושב שכולם נסכים שזה השתנה. אמנם לא תיקנו לגמרי, אבל זה השתנה באופן עקרוני. בואו נקרא. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. מהו הרצון הפנימי? האונס זה אומות העולם. מה הרצון הפנימי שלנו? עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כל זמן שמבחינה היסטורית מלכויות התנהלו באופן רשעתי, באופן ברברי, קוראים לזה שלטון דיקטטורי, שלטון עריצי. עריצות. דרך אגב, אחד מהדברים שתרמו לשינוי הזה, זה התקשורת. כלומר, זה שיש תקשורת שיודעת לדווח בזמן אמת, בכל מקום, כמעט על פני כדור הארץ ומחוץ לכדור הארץ, מה קורה? זה מנע מאנשים רשעים, דיקטטורים, עריצים מאוד, מנע מהם להתנהג בצורה הזאת, כי מיד זו על במת האנושות. הוא אומר, אתה מנודה עם כל ההשפעות של זה. אמנם עוד לא גמרנו את זה, הנה עובדה שיש איראן בעולם, עוד לא סיימנו את הבירור הזה, אבל אין ספק, בואו נסכים על זה, שרוב מדינות העולם, לפחות מה שנקרא העולם המערבי, העולם המתקדם וכו', הוא עולם שהמשטרים בתוכו, שבו הם לא משטרים דיקטטוריים, הם לא משטרים עריצותיים, יש דמוקרטיה, יש אזרחים, יש זכויות אזרח. זה לא יש איזה עריץ שקובר 3,000 איש בפעם אחת שהם לא עומדים לאיזושהי פקודה שהוא פיקד עליה. אז אומר הרב, כל זמן שלהקים מלכות, מבחינת האווירה הסביבתית, הקמת מלכות הזאת הייתה דורשת רשעה וברבריות, אכזריות במובן האכזרי של המילה, לא במובן החסדי של המילה, אכזריות ברמה של אומות העולם, אנחנו לא היינו מסוגלים, לא היינו רוצים, לא היינו מוכנים להקים מדינה. זה האונס שיש בו באמת רצון פנימי. עוד פעם, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. אומר הרב, זהו הזמן שאנו מקווים, שיהיה אפשר להקים מדינה, עם מלכות, עם פוליטיקה, עם צבא, שיהיו בה מלחמות, נצטרך לפעול באכזריות, ידך בעורף אויביך, כן, אבל זה יבוא ממקום של חסד, זה יבוא ממקום של טוהר, זה יבוא ממקום של רגישות, זה יבוא ממקום שהאטמוספירה הכלל אנושית היא אטמוספירה לא של ברבריות, לא של אכזריות וכו'. דרך אגב, אם נאמר רגע ככה בהקשר חיובי, ארצות הברית של אמריקה, מה שאוהבים להגיד, היא שהיא איזה מין סמל לדמוקרטיה ולשלטון האזרחים ולהקשבה לאזרח ולשלום ולאומניות ולרווחה. השלטון הזה של אמריקה הוא בעצם בתמצית, הוא, אם אפשר לומר, ההפרש העקרוני בין בדיוק מדינות ברבריות מול מדינה, נקרא לה, דמוקרטית. אסור לנו לזלזל בדמוקרטיה במובן הזה של הדברים. דמוקרטיה זה דבר חשוב. דמוקרטיה, דמוסקרטיה. שלטון עם. שלטון עם זה חשוב, שלא יש איזה, אין כאן איזה עריץ שהוא מוחק את כולם ולא מעניין אותו. יש כאן סדר. אומר הרב, מובן הדבר שכדי שנוכל להגשים את הקמת הממלכה, כמובן הרב כתב את זה את התחלת הציונות לפני הקמת המדינה, מובן הדבר שכדי להגשימו את הרעיון הזה של הפוליטיקה שלנו, הממלכה שלנו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, הכוחות הרוחניים, הכוחות הגשמיים, טוב, זה כבר סוגיה קצת אחרת, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, כאן הרב רומז לאמצעים הפוליטיים, יחסים בינלאומיים, הרצל, בקיצור, כל הסגנון הזה, כל הכיוון הזה, הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל הנה המשפט שלנו, האיחור הוא איחור מוכרח. אנחנו מתעכבים, לא כי יש לנו אונס חיצוני מאומות העולם, אלא כי יש לנו אי רצון פנימי להיות שותפים להקמת ממלכה, כשאנחנו חייבים לוותר על תכונת החסד הבסיסית שלנו. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. אנחנו לא מוכנים להיות שותפים לממד בינלאומי כזה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר, וההערה האלוהית הברורה. אוטוטו, הנה הגיע הזמן, הנה ברוך השם הגיע הזמן, בואו קצת נסנגר על ישראל, נסנגר על הפוליטיקה הישראלית, באמת סך הכל כולנו רוצים טוב, כולנו רוצים יושר, כולנו רוצים צדק. ובעזרת השם בהמשך, ההערה האלוהית הברורה. כשעשיו מציע ליעקב, אולי בואו נלך ביחד. אומרים חז"ל, אז זנה לו יעקב, יעבור אדוני, יעבור נאדוני לפני עבדו, עד אשר עבור אל אדוני סעירה. וחז"ל אמרו שיעקב שלח לעשיו איזה מין מתנה כזאת, שאני עוד אגיע אליך מתישהו. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעבור נאדוני לפני עבדו. כלומר, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אצלנו זה לא נובע מכישרון של רשעה. אז מה כן קיבלנו? הרי כן קיבלנו אכזריות. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. מה כן קיבלנו? אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. פורפירה זה מתנה. אנחנו קיבלנו רק את היסוד של מידת האכזריות, של מידת הגאווה, שהוא צורך לגלות איך מייסדים אומה, גם במובן הראשון של המשך חוכמה. אם זה זאבי ערב, צריך להתנהג כמו שמתנהגים זאבי ערב. מצד שני, יותר עמוק מזה, כדי לגלות את אחדות מידות הבורא. אבל זה בא ממקום של חסד. אז אם יש לנו את היכולת להתנהג בתקיפות, להתנהג בנחרצות, להתנהג בנחישות, להתנהג אפילו באכזריות, ודאי שכן. הפוך, זאת התכונה שיהודה צריך בשביל לקבל את המלוכה. אבל קיבלנו רק את היסוד, כי השורש באמת של הכל זה החסד. זה הטוב. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי הכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך, כלומר אין אפשרות כבר לגלות מלוכה שטובעת כישרון של רשעה. בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, זה מין זרע שלא יכול עדיין לנבוט במציאות החיצונית, עד אשר עת הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו, וברוך השם, הוא נשמע בארצנו. טוב, נזכה להופעת מלכות שלמה, בעזרת השם.